היום רציתי לדבר על קטע שקשור לפרק מפרקי אבות ששייך לשבוע הזה. התנא אומר כך, זה פתגם מאוד מפורסם, ננסה לנתח אותו, ללמוד אותו ביחד. ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. זה כי משהו של כאילו אנחנו דיינים, שאנחנו דנים את המצב של השני, אז התנא אומר אל תעשה את זה, פשוט מאוד. בספר התניא משתמש האדמו"ר הזקן בהמחשה להבין פתגם נוסף של חכמינו זיכרונם לברכה, שיהיה מובן באמצעות האל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. חז"ל אומרים שיש ציווי לכל אחד, והווי שפל רוח בפני כל האדם. אתה צריך להרגיש את עצמך שפל יותר מכל אדם. והשאלה היא, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו נפגשים עם בני אדם, ואנחנו רואים שיש לנו יתרונות עליהם, יש לנו מעלות עליהם. איך יכול להיות שדרישה ריאלית של תנה, הווה שפל רוח בפני כל האדם, נוכל לממש אותה? זה נשמע משהו כמו משהו באספמיה כזה, משהו שאי אפשר לעמוד בו, משהו שבסדר, אתה אומר מילים כאלה, אבל אי אפשר, לא מציאותי בכלל. ובעל התניא הופך את זה מציאותי כדרכו. הוא לוקח דברים כאלה, איך אתה תרגיש שפל יותר מכל אדם? הוא אומר, אתה יכול. אם תדון כל אדם, כשאתה דן, הווה דן כל אדם לקו זכות, כשאתה דן כל אדם, תדון אותו לקו זכות, תסתכל מאיפה הוא בא, מאין הוא הגיע, לאן הוא הגיע, אז אתה תוכל להגיע לאיזושהי מסקנה שאין לך שום זכות לשפוט אותו. והוא נותן דוגמה. הוא נותן דוגמה מאדם מלומד, שהוא מסתכל על אנשים שיש להם בסטות בשוק, והם מתנהגים בימים ברוטליות מילולית כזאת, וחוסר נימוס, מקללים וכועסים וקוצפים, והוא מסתכל עליהם, והוא מוכרח להסתכל עליהם, כמו שאומרים, מלמעלה למטה. והוא אומר לו, גם אתה, האיש המוצלח והחושב שהוא מוצלח, החכם והמלומד, שמסתכל על האנשים האלה, ההדיוטות, מלמעלה למטה, זה לא נכון, כיוון שאם תתבונן אנשים שנמצאים בחוץ ביום חם, זה מעלה להם את הרף של יכולת הסיבולת שלהם לאפס, ואז כל אחד שנוגע להם על הקצה של האצבע הקטנה, הם כבר מתפוצצים. בוא נראה אותך, כמה ימים תעמוד פה, ונראה אם אתה תצליח להחזיק מעמד. זה דוגמה, האמת היא שאפשר עוד הרבה מאוד דוגמאות, כל אחד ואחד, כיד השם הטובה עליו, לדמיין איך הוא יכול למצוא את הסנגוריה על החבר. אבל כדי שאתה תוכל לדון את כל האדם לקו זכות, וכדי שאתה תרגיש שפל יותר מכל אדם, זה רק על ידי זה שאתה תסתכל על מקומו של האדם. איפה הוא אוחז? מאין הוא בא? מה רמת החינוך שהוא קיבל? באיזה בית הוא גדל? באיזה שכונה הוא גדל? הרי טבע האדם להימשך אחרי חבריו וידידיו. אם הוא גדל בסביבה כזאת שהנורמה היא מסוימת, אז מה אתה דורש ממנו? אתה לא יכול לדרוש ממנו יותר. מה שמעניין זה שבשבוע שעבר קראנו בקריאת התורה שמשה רבינו היה האיש הענב יותר מכל האדם אשר על פני האדמה. וכשהחסידות מתייחסת, איך יכול להיות שמשה היה הענב? הוא היה האדם הכי חכם בכל הדור. והוא היה האיש הכי מוצלח, והוא גם היה עשיר, והיה המלך, המנהיג. איך הוא יכול להרגיש ענב יותר מכל האדם על פני האדמה? אז עד שבאה החסידות, היו נוהגים לומר שמשה רבנו לא ראה את המעלות של עצמו. הוא פשוט התעלם מהם. החסידות לא אהבה את התשובה הזאת, משום שהיא מאוד דוגלת במודעות עצמית גבוהה. זאת אומרת, לא ייתכן שאתה מין רחפן כזה שאת עצמך אתה לא רואה. אתה מנהיג אחרים, אבל את עצמך אתה לא יודע לאמוד מה אתה מסוגל ומה אתה יכול. יש אנשים כאלה ש... אתה יותר ממני וזה וזה, אבל זה נשמע חלול. הפירוש, יש אדם פשוט ממך ואתה יותר ממנו, איך יכול להיות שהוא יותר ממך? כאילו, זה צריך להיות ריאלי שאתה תגיד את זה. אם זה שקר ואתה סתם, זה לא אמת. אם זה לא אמת, זה לא יביא שום תוצאות מבורכות. אז החסידות טוענת, מה באמת חשב משה כשהוא התבונן במצב שלו לעומת המצב של האנשים, תסלחו על הביטוי, הנבערים שהיו סביבו, היו גם חכמים, אבל נניח שעמדו לידו אנשים נבערים, איך הוא יכל להרגיש שהוא יותר נמוך מהם? אז אומרים שהוא השתמש בטקטיקה הגיונית. אומר, אני באמת גם חכם וגם מוצלח, אני יותר מהם, זה ברור. אבל תראה איזה כלים אני קיבלתי. הוא נולד קודם כל מהורים מאוד מאוד מוצלחים במובן השכלי. זאת אומרת, נתנו לו בגנים, הכניסו לו תכונות מאוד מאוד נעלות. אחר כך הוא גדל במשך כל הזמן בבית של פרעה. זאת אומרת, הנסיבות ככה התגלגלו, זה שהוא לא סבל בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. אז מה הפלא שאדם שהכל טוב לו, מתפתח במובן הוא למד והיה חכם יותר. אז משה הסתכל על עצמו ככה, אם היו נותנים לנער הרחובות הזה, היו נותנים לו את מה שנתנו לי, הוא היה מגיע יותר ממני. אני לא מספיק ניצלתי את הכוחות שנתנו לי. וכך הוא, כל פעם שעמד מולו אדם, זה בעצם החשבון שהוא עשה, אז הוא התנהג אליו בסלחנות, התנהג אליו בביטול, התנהג אליו בפשיטות, ובכלל לא הקפיד, ומחל על כבודו. זה היה הטקטיקה שבה הוא עבד. האמת היא שאנחנו יכולים לאמץ את זה לעצמנו. משום שכל אחד יודע שיש לו איזה מעלות, מעלות שבהם מותם הוא קיבל, ואפילו אם האדם בכוחות עצמו, מה שנקרא בציפורניים, קידם את עצמו, לא כל אדם קיבל את כוחות הנפש לקדם את עצמו בציפורניים. גם זה שאתה היה לך את הכוחות הנפש האלה, זה בגלל שאתה מוצלח, אתה קיבלת משהו של האחרים מהם. יש אנשים שמאוד מאוד חלשים, כל רוח מצויה משנה להם את מצב הרוח, ואינו מסוגלים להתמיד ולהיות בעקביות בשום תחום שהם עושים. נרד רגע לדוגמה יומיומית שיכולה להתרחש אצלנו. אנחנו ניגשים לצורך הדוגמה, כן? ניגשים לחבר טוב ומבקשים ממנו הלוואה. הלוואה שאנחנו משערים, בטוחים, כמעט בטוחים, שהוא יוכל, יש לו את הכסף הזה. או מבקשים ממנו איזושהי טובה, איזו עזרה. והוא אומר, אני לא יכול. אתה מבקש ממנו, נו, אז אולי תלווה לי, אין לי כסף. אתה רואה איך שהבן אדם הזה חי, את השכן שלו. מה זה אין לו כסף? הוא לא יכול אפילו שבועיים לתת לי את הסכום הזה. ואתה מתמלא עליו בהקפדה. אז חכמינו אומרים, זה לא נכון. ההסתכלות הזאת היא לא נכונה. כי יכול להיות שהמצב שלו עכשיו הוא מצב בכלל לא שפיר, והרבה פעמים אנשים במצב לא שפיר מראים את עצמם כאילו הם במצב טוב, כדי שאלה שעושים איתם עסקים לא יחשדו שקורה משהו וימשיכו הלאה להתעסק איתם. אז זו דוגמה למשל שנותן החפץ חיים באחד מהספרים שלו, הוא אומר, קח את זה כדוגמה, קח את זה כמשל, אתה אף פעם לא יודע מה המצב הכלכלי האמיתי של החבר שלך, אל תדון אותו. אבל זה רמה גבוהה. אנחנו לא צריכים לשפוט את השכן שלנו. הרבה פעמים קורה לנו שאנחנו שופטים פסיביים, עומדים בצד, עומדים באוטובוס, עומדים בתחנה, לא משנה איפה, עומדים באיזשהו מקום ומסתכלים, ורואים אנשים שאנחנו לא מכירים אותם, ורואים את היחס שלהם. אני זוכר שנסעתי פעם לארצות הברית, ואני לא יודע איך שזה היום, כבר כמה שנים לא נסעתי, אבל אחרי שכבר יצאו מזוודות מסרו פה בארץ, הסדר היה אוטובוסים כאלה מעניינים של גאט, שהם היו לוקחים אותן למדרגות של המטוס. אז אני עמדתי באוטובוס הזה, והייתי שותף פסיבי לאיזשהו דו שיח של שני חברים שעמדו ודיברו ביניהם, הם דיברו ביניהם ביידיש. ועמד עוד זוג של בעל ואישה לידם, ואני שומע את האישה אומרת לבעל, אתה שומע? היא דופקת במרפק לבעלה. אתה שומע? יידיש הם מדברים. אתה שומע? כי בכעס עצור, כאילו. לא טוב להם פה בארץ לדבר עברית. כאילו, היא לא אמרה את זה, אבל זה היה הכוונה. יידיש הם מדברים. ואני רואה מישהי אחרת ששמעה את ההערה של אותה מישהי לבעלה, היא עונה לה ככה ב... יידיש זה שפה מאוד יפה. אז אני חושב שאולי בדו שיח זה היה נראה כמו שיש קשר בין דבר לדבר, אבל זה דו שיח של חרשים, כי אף אחד לא ניסה להבין את השני בכלל. זאת אומרת, הם דיברו ביידיש, אתה אפילו לא יודע מאין הם. יכול מאוד להיות שהם שני בחורים שבאים ללמוד כאן בארץ, כמו שיש הרבה. הם בעצם חוצניקים, הם מארצות הברית ואן שהוא, והשפת האם שלהם זו אנגלית, אבל בישיבה ובמה שנקרא בעולם החרדי שלהם מדברים ביידיש. ככה הם משמרים את היהדות שלהם, ככה. ואולי בגלל זה הם מדברים יש. עברית עדיין הם לא, זה לא השפת האם שלהם, זה קשה להם. נו, אז היא מהירה לבעלה, אז אפשר להבין אותה שהיא ציונית והיא אוהבת את הארץ, וגם אני אוהב את הארץ, אני יכול להבין גם את הכיוון שלה. ואז נכנסת האישה השלישית ואומרת, כן, יידיש זו שפה מאוד יפה. מה זה נוגע לכל העניין? מישהו חלק פעם שיידיש זו שפה יפה? מישהו אמר פעם שהיא שפה לא יפה? לא זה הנושא, לא זה הדיון. אבל כשרוצים לריב, כשרוצים להתחכך, אז אפשר מיד למצוא איזשהו דבר ולהגיד, זה לא בסדר וזה לא בסדר, והעיקר שאנחנו עוד לא ראינו דם. יש אקשן, יש דברים מעניינים. אבל במילה אחת, היידיש זה לא שפה, זה כמו הלדינו של הספרדים, זה לא שפה. היידיש יש לה בערך 50 אלף מילים, ורוב המילים לא קיימות אצלה. זה מין שפה שבכל מדינה, מי שיודע, אני הייתי גם פה והייתי גם בארצות הברית, גרתי כמה שנים, אז אלה שמדברים ביידיש שמה מכניסים בערך 50% מהאנגלית לתוך היידיש. הרי אין שם שמות של עופות, של בעלי חיים, רוב רובם של הבעלי חיים, ושל הרבה מאוד מאוד מושגים, פשוט לא קיימים שם. אז למשל האמריקאים יגידו בייבי לתינוק, כי אין לתינוק מילה ביידיש, והירושלמים יגידו בובלה. זה ילד, אבל אני מדבר תינוק. אז כל אחד יגיד זה, ואותו דבר לגבי, אפילו זיתים, אין להם מילה לזיתים. אין לזה מילה. אני הייתי פה, הייתי שם, אני ראיתי את היידיש הקדמונית של פעם, של גרמניה. אז אלה קוראים את זה כך, ואלה, בירושלים קוראים את זה זיתונים. אין לזה מילה. על כל פנים, היהודים בכל האזור הזה של אירופה, הם כל אחד מהם דיבר את השפה המקומית, אם זה צ'כית, אם זה פולנית, אם זה זה. אבל הייתה שפה שנוצרה אחרי מאות שנים שהם היו בגלות, שנוצרה של מילים דומות אחת לשנייה. זה השפות הסלאביות. הם יצרו מין פסיפס כזה שאם אני נפגש עם מישהו, אני יכול להסתדר איתו. לך ישר, לך למינה, לך שמאלה. הלכתי פעם בוויליאמסבורג. תפסתי איזה אחד כזה, סאטמר כזה, ושאלתי אותו איך אני מגיע הזה. אז הוא אומר לי, גיא גרוד, אני יודע, גיא, אני מבין, זה עוד ללך. אבל מה זה הגרוד הזה? אין כזה בארץ, אלה שמדברים איתי שלא מבינים כזו מילה בכלל. אז הוא רואה את הפליאה שלי, ישר, ישר. אז זה לא שהוא לא... לא יכול לדבר. זה היה מין שפת קשר שיהיה אפשר... היהודים האשכנזים גלו הרבה מאוד, אתה לא מבין את זה, אבל הם גלו הרבה מאוד, והם סבלו גם כן מהגלויות הרבה, והם הגיעו למסקנה טבעית שנוצרה אצלהם, תוך כדי שחייבת להיות שפה, שבכל מקום אתה יכול לצעוק בלילה ליהודי השני, ויבין על מה אתה מדבר, מזה זה נוצר. אז למה הם משמרים את זה הלאה? אני לא חושב שהם משמרים את זה בגלל שהם ראו מעלה בזה, זה בא יותר לנגח משהו. האנשים, כמו שאמרתי קודם, הם משפטנים, הם שופטים, הם, יש להם... והכי מעניין זה שכולם מבינים את הכל ובחמש דקות. ממש ככה, זאת אומרת, הוא קלטתי אותו. הוא כבר קלט. אמא שלו לא קלטה אותו עד היום. הוא כבר קלט. אשתו לא מכירה אותו מספיק, והוא כבר קלט. חמש דקות, אם לא צריך הרבה. וגם כן עם השלכות, עם עוד זה. ונגד המשפט הזה, נגד המשפט שאנחנו חורצים בראש, בא התנא ואומר, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, כי אתה לא יודע את האמת. אתה לא... אמת. עכשיו, כשאנחנו נצטרך לשנות את עצמנו ולהתחיל לחשוב קצת אחרת, זאת אומרת, להתחיל לחשוב, אולי אני לא יודע מה באמת מתרחש כאן, אני חושב שתמיד אין ספק שהאדם חושב את זה בראש מדי פעם, אולי אני טועה. ויש הרבה פעמים שאנחנו חושבים דברים, ואנחנו מתרגמים דברים, ואחר כך זה על הפרצוף שלנו תופח, שהוא בכלל לא התכוון מה שאתה פירשת. בכלל לא. נו, אז היינו מצפים, נו, אז בוא, תיקח את ה... כשאדם עשה עסק פעם אחת ולא הלך לו, עשה עסק פעם שנייה ולא הלך לו, אז הוא אומר, הביזנס הזה כבר לא משתלם. משום מה, את הביזנס של המשפט, את בית המשפט האישי שלנו, אנחנו לא עוזבים. אנחנו ממשיכים כמו כלב השב על קיאו, לתת את ה... מה אנחנו חושבים על... וזה מין נטייה. אני מנסה לחשוב שזה בא כתוצאה מפחד. תשמע, אז מה אתה רוצה? שאני אפסיק לחשוב? זאת אומרת, שאני אפסיק להשתמש בראש שלי וביכולות הכישרוניים שהשם נתן לי? אז אני מפחד שאני מאבד משהו. אז לכן אני ממשיך. נכון, טעיתי, ועוד פעם טעיתי, ועוד פעם טעיתי, אבל חבל לי לאבד. חשבתי פעם על משל... למה זה מצחיק? אדם שמתנהג ככה, למה הוא מצחיק? זה משל שהיה במציאות, אז לכן... אדם קנה רכב, אז היה אאודי, כזה... אמרו לו שזה רכב שקורע את הכביש. הוא נכנס ונוסע, נוסע, 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 לא מצליח לעבור את ה-40. אז הוא חזר חזרה למוסך, איפה שהוא קנה את הרכב. הוא אומר לו, תשמע, אני לא יודע, אז המוסך מיד ניגש, אדם שילם, הוא מתחיל. בודק את זה, בודק את זה, בודק את זה. זה תקין, זה תקין, זה תקין. הכל בסדר, תשמע, אולי צריך להחליף לך איזה, אולי עוד מה. עשה לו איזה אוברול, איזה 10,000 לפני שהיה צריך, בסדר. אמר, תסע. חוזר, אומר לו, תשמע, לא זז. אומר לו, המוסך, תן לי את הרכב, אני רוצה לעשות סיבוב. עושה סיבוב, עושה רגיל, אין שום בעיה. הוא חוזר חזרה, אמר לו, כנס אתה למקום של הנהג, אני עושה אותך, אתה נוסע. אז הוא רואה, הבן אדם נוסע, 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 אמר לו, נו, אמר לו, מה נו, הוא לא מחליף הילוך, מה אתה רוצה? אנחנו חושבים שזה מין פחד כזה, כמו הילד שמתחיל ללמוד שחייה, אז הוא בהתחלה שוחה ליד הגדר, ככה לאורך הבריכה, אבל ליד, אם יקרה משהו, מה שבטוח, בטוח. אבל הגיע הזמן שנהיה ילדים יותר גדולים, וניקח קצת יותר מרחק, ונעשה יותר סיבובים ארוכים. אנחנו מפחדים, אנחנו צמודים לגדר. אם האדם היה מסוגל להשתחרר קצת ממה שהוא חושב, וממה שהוא מתרגם על הבריות, הוא היה מגיע לנתונים יותר נכונים. זה טענת התורה. הוא היה מגיע לנתונים יותר נכונים, אבל יותר מזה, אני ארחיב בזה בהמשך, אבל יותר מהנתונים הנכונים, הוא היה חי בעולם יותר יפה ויותר נקי ויותר ורוד, יותר נחמד. וזה לא אוטופיה, זאת אומרת, זה לא איזשהו דמיון, זה ככה. כדי שזה יהיה קצת מוחשי, אני אספר מעשייה שמספרים בין החסידים, שבאו פעם לרבי הקודם שני יהודים מהעיר המפורסמת אודסה, ושניהם מאוד עניינו אותו, מפני שהוא רצה לדעת מה קורה בקהילה החסידית שלו שהוא השאיר שם ונסע למקום אחר. ואחד מהם אמר לו, מה אני אגיד לכם, השקר חוגג. הוא מתחיל לספר על התרמית הזו שקיימת, ועל התרמית הזו שאנשים עושים, ואיזה שקר, ואיזה זה, ואיזה זה. וכשסיימו את הפגישה, אז הרבי אמר לו שאני מאוד מודה לך. ואחרי שיצא החסיד הזה, נכנס חסיד נוסף. וגם הוא מאודסה, והרבי שוב שאל אותו, מה קורה באודסה, מה חדש, בקהילה שלנו וזה? הוא מספר סיפור אחר לגמרי. ברוך השם מתקדמים, ובנינו, ועשינו, ויש ככה, ויש ככה. אז אחר כך הרבי סיפר את זה, אמר ככה, אודסה היא אחת, אבל היא נמצאת אצל כל אחד בצורה אחרת בעיניים. סיפר לי אדם, אני הייתי בכל העולם. הוא היה באיזשהו מעצר מסוים, שבתוך אוטו סגור העבירו אותו ממקום למקום. הייתי בכל העולם. בכל העולם ולא היית בשום מקום. אמר לי, נכון, אבל הגוף שלי היה בכל המקום. הייתי בעשרות מדינות בארצות הברית, בסיבוב, בסדר? כל הכבוד. יש אדם שבכל בית, בכל מקום, יש גם, חוץ מכבודכם, בית שימוש. יש אדם שבכל מקום שהוא מגיע, הוא מיד הולך לשם. זאת אומרת, הוא מיד מנסה להכיר את המקום הזה. זה. יש אדם שבכל מקום שהוא מגיע, הוא מנסה להכיר את הסלון. נכנסתי פעם אחת עם צבא לאיזה בית. אז מיד מודד איך השפריץ פה, איך זה. כל אחד מודד בהתאם לשיפוט שלו. נגר, מיד עם דוד, איך פה הזה? תשמע, המדף הזה נראה לי קצת מסוכן. הוא לא עומד טוב. השולחן הזה, זה משנות כך וכך. מיד כל אחד מודד בהתאם למה שנוגע לו. אז בעצם כולנו חיים באותה מדינה או באותו יישוב. אפילו אתם, גרים כאן בכרמי יוסף, אני בטוח שכל אחד יש לו כרמי יוסף אחרת בראש. זה לא שאלה בכלל, זה לא איזה אבון או חטאת. זה פשוט מציאות. כל אחד רואה את הדברים בצורה אחרת לגמרי. אמר לי פעם הרב שלי, אני מוסר שיעור אחד, מהשאלות של האנשים אני שומע 10 שיעורים. זאת אומרת, זה באמת כל אחד ראה את הדברים בצורה מהזווית שלו, מהבנה שלו. זה דרכם של הבריות, זה טבעם של הבריות. אז למה אני אומר את זה? אני אומר שמן הראוי היה, שאם אנחנו היינו מסתכלים בצורה נעימה, אני חייב לספר לכם דבר שאני נתקלתי בו. אתם כולכם מכירים את הרב ישראל מאיר לאו, הרב של תל אביב, היה רב ראשי. אז הוא טיפוס מעניין, מכמה היבטים, אבל הוא טיפוס. אז יש אלון כזה שיוצא לאחרונה לגבי בית הכנסת. זה מתאר איך משפרים את הריהוט של בית הכנסת, ומציע כל מיני הצעות ייעול, מכל מיני בעלי מקצוע וזה. נתנו לו פעם רעיון שם. אני נהניתי, הוא דיבר רעיון חג. יש בתל אביב ראש עיר שיש כאלה, כמו בכל מקום, יש כאלה שמרוצים ויש כאלה שלא מרוצים. אני בפוליטיקה לא יודע, אני גם לא יודע מה שמו של ראש העיר של תל אביב. פעם ידעתי, עכשיו אני לא זוכר. הראש עיר הזה, יש בציבוריות הפוליטית איזה שהם טענות עליו, ככה אני הבנתי מתוך הכתבה, שהוא לא מקצה מספיק לדת וחינוך יהודי בעיר שלו, הוא קצת לא. זה היה כאילו הטענה. עכשיו המראיין יושב עם הרב הראשי של תל אביב ומנסה להוציא ממנו איזה שהם, כמו שאנחנו אוהבים בעיתונות, תוציא ככה, תשפוך על השולחן ככה, שיהיה קצת, תדבר עליו משהו, שיהיה קצת, אם תגיד בעיתון רבים פיים, אז מה, אז בשל מה הוא עיתון? אז אמרו לו, שאתה מספר ככה על הבתי כנסיות, כן, וזה, אבל אנחנו שמענו, שלאחרונה ככה וככה לא זז שום דבר בנושא הזה ובנושא המקוואות ובנושא זה, וכאילו הכל בחסות העירייה, זה הכל ככה, אתה רואה שזה מה שהם רוצים זה. אז הוא ענה ככה, אני לא יודע על מה מדברים. אם בצפון תל אביב נבנה בית כנסת והוא נקט בשם שלו בשטח אדמה שהקצתה העירייה, אין לי כבר מה לדבר על עירייה שכזו. זאת אומרת, איך יכול להיות שיש לנו כזו עירייה שנותנת כזה שטח מפואר לכזה בית כנסת? אז אני אמרתי ככה, או שהוא עושה את זה בכוח, או שהוא באמת ככה מאמינה, אבל ככה או ככה זה נראה הרבה יותר יפה מאשר אילו היה שופך את הזה. את מי משפרים בצורה כזאת? אני מתאר לעצמי שראש העיר של תל אביב שהיא מקבל את האלון הזה, כי הוא מגיע לכולם, והוא קורא איך הרב הראשי מסתכל עליו. אז או שהוא לומד מזה שהדתיים יודעים לתת כבוד, או שבלי לשים לב הוא לומד מזה מה מצפים ממני. אבל ככה או ככה יהיה יותר טוב. אבל אם תשפוך את הזה, אז פעם הבאה, נסה לדבר איתו, אם זה אותך, תחכה לו בסיבוב. זאת אומרת, אם אתה רוצה גם לפעול איזשהו דבר, עדיף שתראה בעין ימנית. עכשיו, הוא לא שיקר, הרב לא, הוא לא שיקר. ישנו בית כנסת שנבנה, כן? השאלה על מה אתה בוחר להסתכל? האם אתה בוחר להסתכל על הצדדים שנראים לא יפה, או שאתה בוחר להסתכל על הצדדים היותר יפים? יכול מאוד להיות שאם מישהו ירצה לשנות איזשהו דבר, יצטרך דווקא לדעת גם מה לא טוב כדי לטפל בנושא. אבל זה לא נוגע לרעיון בעיתון. פה זה לא ישנה שום דבר. זה יכול לעשות רק לא טוב. ולכן הוא בחר לעצמו את הדרך הזאת. אם אנחנו נבחר לעצמנו אודסה, למה אודסה? קרמי יוסף יפה וברוד, אז ככה הוא יהיה. זאת אומרת, ככה הוא יהיה אצלנו בראש, אבל ככה זה ייראה, ככה אנחנו נחיה. אבל אם אנחנו נחפש לראות מה שמה במזכירות אמרו, ומה עשו שם, והוא לא שם את הכסף אף פעם, ולא פה ולא שם. היה לו מזמן בחירות בכפר חבד. ושוב, מועצה, חברי מועצה, מה, מי בוחר, לא בוחר, אני לא גר שם. אבל יש לי חברים שגרים שם. אז היו כמה מועמדים, היה ככה והיה שם. אז בא אליי אחד, אומר לי, תשמע, אני לא יודע שום דבר מה קורה ומי לבחור, אני לא יודע כלום. אז אמרתי לו, אז אני שמעתי שיש מה שאומר הרב, תעשה מה שאומר הרב של כפר חב"ד, מה הוא מציע? הוא מתקשר אליי שעה לפני שהקלפי נסגר, הוא אומר לי, תשמע, ביררתי, שאלתי את אשתי, הוא לא מקומי, אשתו הייתה מכפר חב"ד, והוא לא כל כך, הוא לא מכיר כל כך את המקום, את הפוליטיקה של המקום. אבל אני הבנתי מה שאומר הרב וזה וזה, ואני חושב שמה שהוא אומר זה לא. אז אני שתקתי, אמרתי לו, אבל בראש אני חושב, אתה אמרת שאתה לא מבין בזה שום דבר. אז מה פתאום אתה מבין גדול? אז זה ככה, זה דרכם של הבריות. יש להם משפט באמת על כל דבר, וגם כשהוא מנסה לשחק אותה כזה מופשט ורוחני, ולא אכפת לו, ואני אין לי אגו, ואני לא נוגע, ולא אכפת לי, אכפת לך פלוס. אתה רק משחק כאילו זה לא אכפת לך. כשזה מגיע אליך, אז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להעביר הילוך. יש לנו אוטו טוב, השם נתן לנו ראש טוב, השם נתן לנו אפשרות לחיות בעולם ולנשום נשימות עמוקות וחיוביות וטובות ובריאות גם לנו וגם לסביבה. אנחנו רק צריכים לשנות את מה שאנחנו היינו רגילים עד היום. והוא, שאנחנו רגילים עד היום למתוח איזושהי ביקורת ולשפוט, כשאין לנו את כל הנתונים. אני כבר לא בא ואומר שאם יש לכם את כל הנתונים, אל תשפטו. אבל כשאין לכם את כל הנתונים, ואף פעם אין לכם, אל תשפטו. זאת אומרת, הנתונים האמיתיים לא נמצאים בידיים שלנו. עכשיו, אומרת התורה ככה, זאת אומרת, חזל, אני רוצה להביא כמה וכמה דוגמאות איך שחזל התמודדו עם זה, חכמנו איך הם התמודדו עם זה. אחד מהצדיקים פעם התבטא, למה השם ברא, אומרים ביידיש, כן? התחלנו עם יידיש, זאת אומרת, הקרום ממויח, המוח עקום, למה השם ברא את המוח העקום? שתשתמש בו לעשות, ללמוד סנגוריה על החבר שלך. כי לפעמים אין, אתה לא מוצא שום היגיון ללמד סנגוריה על החבר, אבל אם תיקח את המוח העקום ותמצא איזושהי סברה הכי רחוקה מהמציאות, תוכל למצוא. אז בשביל זה השם ברא את המוח העקום. אני רוצה לספר לכם סיפור, סיפור שהיה מסופר בתלמוד, על אדם שהוא היה איש פשוט לחלוטין, הוא היה מה שנקרא איש חקלאי, הוא לא היה איש של ספר, איש פשוט, והוא עבר איזשהו עסק עם מעביד, והוא לימד עליו סנגוריה בצורה הכי רחוקה שיכולה להיות במציאות שמתבוננים, וכל מה שהוא אמר היה אמת לאמיתו. דוגמה, המעשה היה באדם שהיה גר בגליל, פה בארץ היה גר בגליל, ויצא לדרום. עבד אצל מעביד במשך 3 שנים. רצופות. במה הוא עבד? הוא איבד לו את האדמה. אחרי 3 שנים, הוא אומר למעביד שלו, הגיע הזמן שאני חוזר הביתה לאשתי ולילדים. תן לי את שכרי. ככה, בימים מהם לא שילמו מיד, שילמו בסוף הזמן. תן לי את שכרי. אומר לו, בא לבית, אין לי כסף. אז הוא חוכך בדעתו, אין לו כסף. נו, אז טוב, אז תיתן לי לפחות בעלי חיים. אין לי. נו, אז אם ככה, אז אולי תיתן לי לפחות איזה שהם פירות, אני אביא לילדים שלי. אין לי. תראה, אני גר בגליל, קר שם, אולי קרים, קסתות, אני אביא לי. אין לי. הוא שומע ככה, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי. לוקח את המטלטלין שלו והולך הביתה. עבר, זה היה בערב יום כיפור, הסיפור הזה, הלך הביתה, אחרי חג הסוכות, מגיע אליו הביתה, אותו פועל, שיירה, 3 חמורים, במעביד שלו, על חמור אחד, או מלא טעון באוכל, חמור שני טעון במשקאות, או חמור שלישי טעון בקרים וקסתות, ובא אליו בעל הבית, לוחץ לו את היד, נותן לו מזכורת ביד רחבה על 3 שנות העבודה המיוזעת שלו. עכשיו בעל הבית יושב איתו ביחד בסלון של הפועל, אומר לו, חשוב לי לדעת מה חשבת עליי כשאנחנו נפרדנו ואני אמרתי לך אין לי על כל הדברים. ואז הוא הולך איתו דבר אחרי דבר, אומר, כשאמרת שאין לך כסף, אתם צריכים להבין, מדובר באדם שגר בבית של המעביד שלו במשך 3 שנים. הוא רואה בדיוק באיזה רמת חיים המעביד חי, הוא גם רואה איך שהוא מגלגל כספים, הכל הוא רואה. פתאום באים ואומרים לו, אין לי כסף. זאת אומרת, אני עשיתי שיקול שכנראה בימים האחרונים עשית איזו עסקה גדולה, ויש לך כסף, אבל כל המזומנים שיש לך נזיל, השקעת בעסקה הזאת. אומר לו, ומה חשבת כשאמרתי לך שאין לי בעלי חיים? אז הוא אמר לו, חשבתי, אתם לא תבינו אפילו מה שהוא אמר, חשבתי אולי שנתת אותם שהזכרת אותם לאנשים אחרים. הוא יום יום עובד עם הפרה שלו ועם החמור שלו לחרוש את השדה, ופתאום הוא יחשוב, איפה בעלי חיים שלך? הוא אומר, אולי אתה שאיבדת אותם לאיזה חוב שאתה חייב, לכן אתה אומר שאין לך. הוא אומר, ומה זה שאמרתי לך שאין לי, או אין לי פירות? הרי אתה עובד בפירות שלי. אמרתי, אולי אתה החרמת אותם להשם, אמרת, הכל הקדש להשם. ומה עם זה שאין לך קרים וקסתות? בקיצור, ככה, כל מיני תשובות מפוקפקות כאלה. אז אומר לו המעביד, תדע לך, אני נשבע לך, ככה הוא אמר לו, אני נשבע לך, שזה כל מה שאמרת, זה בדיוק מה שהיה. יש לי בן שהוא כל כך ילד שובב, לא היה ילד, היה מבוגר, עושה שטויות, אז כדי לרסן אותו, הוא חושב שהוא יירש את כל הכסף שלי, והוא לא רוצה ללמוד מקצוע, הוא לא רוצה לעשות עם עצמו כלום. אז לכן, הוא לא רוצה ללמוד, אז לכן, אני נדרתי שכל הכסף אני נותן לבית המקדש, וששום דבר הבן שלי לא יירש. אז באמת לא היה לי כלום באותו זמן. אבל אחר כך הלכתי והתירו לי את הנדר כדי שאני אוכל לשלם לך את הכסף שמגיע לך. אז בקיצור, מה שאתה חשבת עליי זה היה אמת לאמיתו. ככה הוא ראה את הדברים. מה שאתה תיארת לעצמך זה היה אמת. הדוגמה הזו באה לידי ביטוי בימים ההם לא רק אצל יהודים. זה ממש פלא, זה סיפור שהוא ממש פלא. סיפור תלמודי שהוא ממש לא מובן. אנחנו נחשוב על זה, אנחנו נראה שיש לנו הרבה מה ללמוד מהגויים של פעם. המעשה היה עם רבי עקיבא, שהוא פתח ישיבה ולמדו אצלו תורה. לימים הוא היה זקוק לכסף ולא היה לו. הוא ניגש לאישה עשירה נוכרית שהייתה גרה בארץ על שפת הים. היה לה ארמון. הוא ניגש אליה, היא כיבדה אותו. הוא אמר לה שאני זקוק להלוואה. את מוכנה להלוות לי? אז אמר לו, בבקשה, אני מוכנה להלוות. היא הייתה רומית במקום. אבל בתנאי שתביא לי ערבים. רבי עקיבא מתחיל להסתכל ככה עם העיניים לשמיים, מאיפה אני אביא לה ערבים? אז היא הצילה אותו ברעיון שהיא נתנה. היא הייתה אישה מאמינה. היא אמרה לו, אני מוכנה שהשם שאני מאמינה בו והים שאני גרה לידו יהיו ערבים להלוואה שאתה לוקח. נו, מה אכפת לו? ערבים, כמו שאומרים, מלמעלה, מה אכפת? לא ללא כסף, לא צריך להביא חתימות, לא צריך לשכנע אף אחד. היא מוכנה לקחת אותם כערבים, מה הבעיה? לימים הגיע הזמן, תאריך של פיראון ההלוואה, והיא ממתינה לו מהבוקר. הסכום היה גדול, היא הייתה צריכה אותו, והוא לא מגיע. עוברת עוד שעה ועוד שעה, והיא רואה שכמו שאומרים חצי היום כבר עבר. אז היא יצאה החוצה לשפת הים, והיא פנתה, נשאה עיניה לשמיים, והיא אמרה, בורא עולם והים, אתם הערבים לכסף שלבר אל מני רבי עקיבא, אני בטוחה שזה שהוא לא בא זה בגלל שהוא לא מרגיש טוב. אלה פלאות. היא לא אמרה הוא לא בא כי הוא לא רוצה לשלם או כי אין לו אפילו. אנחנו במקרה הכי טוב היינו אומרים אין לו. לא, הוא לא בא כי הוא לא יכול לקום מהמיטה. זה היה ההנחה הפשוטה שלה. אבל אני את הכסף צריכה, אני רוצה שהערבים יחזירו לי את הכסף. אז הגמרא מספרת שבאותו רגע בקצה השני של הים, אני לא יודע אם באיזה קצה, מצד ימין, מצד שמאל, אבל באיזשהו קצה, הבת של המלך הרומי נשתתתה, רצה לאוצר של אבא שלה, תפסה קופסה, ועד שהספיקו עוד לראות מה היא עושה, הטילה את הקופסה הזאת לים. והגלים לקח, גל לקח במהירות ככה, והגיע עד לגברת הרומית הזאת שעומדת עדיין ומחכה למימוש משאלות ליבה. והקופסה ככה נוחתת לה לרגליים. היא לא התרגשה, ברור, הערבים אמרו, הם ישלמו. לקחה את הקופסה, הביאה אותה הביתה, הורידה ממנה את סכום של הפיראון. אחרי זמן, רבי עקיבא, הוא באמת היה חולה. היא לא טעתה, הוא באמת היה חולה. הוא מגיע אליה עם הסכום, אומר לה, אני מצטער, לא יכלתי להגיע, פשוט הייתי באובדן חושים, לא יכלתי גם לשלוח שליח, ממש לא הרגשתי טוב. אז היא אומרת לו, מה אתה רוצה? הערבים כבר שילמו לי. ואחר כך היא אומרת, ויש גם עודף, כי הם שילמו יותר ממה שאתה לבית. היא לוקחת את כל מה שנשאר ונותנת לו. זה לא נתפס לגמרי. למה זה לא נתפס? התקשר אליי לפני, אתמול בלילה, עורך דין אחד. אומר לי כזה, הוא עורך דין מטעם הוא עורך דין של מיסוי, והוא עומד מטעם העירייה, יש לו כמה עיריות שהוא עובד איתם, והוא מגיש תביעות מטעם העירייה לאלה שלא משלמים מיסים. היה אדם, ככה הוא מספר, היה אדם שהיה חייב 100,000 שקל. העירייה דרשה ממנו 100, וכשהוא ניסה להתווכח, ואחרי שהוא גרר את החוב הזה הרבה זמן, הם הגיעו איתו ל-70. ואני הייתי המייצג של העירייה, ככה הוא מספר לי, ובאיזשהו שלב הוא הסתכסך עם הפקידים שם, והוא לא רוצה לראות אותם יותר, ואני הייתי המגשר היחיד שלו נגד העירייה. הוא בא אליי לפני כמה ימים ונתן לי צ'קים 70,000 שקל. היום הייתי בעירייה, ניסיתי לריב, הם הסכימו להתפשר שהוא משלם הכל עכשיו 50,000 שקל. עכשיו שואל אותי העורך דין הזה, האם אני יכול לקחת 20 לכיס ו-50 לשלם? הוא מוכן לתת 70, הוא כבר נתן אותם, והוא באמת חייב 100, הוא הרי חייב 100, והרי כל זה שהוא, איך אני הייתי מבסוט, איך בן אדם יכול לרמות את עצמו, והרי כל זה שהוא הגיע ל-50 זה רק בזכותי, כי אני פשוט נלחמתי על התיק שלו, והוא כבר הסתכסך איתה, והוא לא היה ניגש, הוא כבר היה משלם 70. אמרתי לו, ומהו השכר טרחה שאתה לוקח על עבודה מסוג זה? אז הוא אומר לי, 5,700. ואיך הגעת מ-5,700 ל-20? בוא נאמר שהפתיק הזה אתה טרחת קצת יותר. אז 6,000, 7,000, 8,000. איך הגעת ל-20? אני אגיד לכם, הוא בסוף אמר לי כזו סברה שעד עכשיו אני לא מצליח להבין. אמר לי, תראה, בעצם אני לא לוקח את זה ממנו, אני לוקח את זה מהעירייה. אז אני אמרתי לו שאני לא יודע כזה יותר. הוא חשב, אני חושב שהוא יצטער שהוא יתקשר. אמרתי לו, מה זה הגניבה הזאת? כאילו, מה אתה חושב ש... עכשיו, שתבינו, אני אומר את זה ב... כן, אני לא מתבייש, הוא אדם דתי. הוא התקשר כדי לשאול מה אומרת ההלכה. אני אגיד לכם, אני סיפרתי לו את הסיפור הזה עם אותה גברת רומית. אני אמרתי לו, אם היו מעמידים אותך לידה, לא היית מתבייש? מה היה הבעיה בשבילה להגיד לרבי עקיבא, אוקיי, הלוואה, תחזיר את ההלוואה. מה היא צריכה לספר לו על הערבים בכלל? מי ידע מזה בכלל? תראה מה זה מוסר של גוי. ואחרי הכל, היא אומרת לו שיש עודף. מה זה עודף הזה? מאיפה הוא בא? זה שייך, מי אמר שזה שייך לה? אולי זה שייך לך? היא המוחזקת, שישאר בידיים שלה. לא, זה לא שייך לי, אני לא נתתי, אני לא צריכה להרוויח על חשבון ההלוואה שנתתי לישיבה. היא נתנה הלוואה לישיבה, אני צריכה להרוויח על זה, זה לא שייך לי בכלל. זה איזשהו הסתכלות בצורה אחרת. מה שאני חשבתי להגיד, הפועל הזה שסיפרתי קודם, הפועל הזה שלימד סנגוריה על המעביד שלו, זה היה רבי עקיבא בגלגול הראשון שלו. הפרש בגלגול הראשון. רבי עקיבא התחיל ללמוד תורה בגיל 40. הוא לא ידע לקרוא לפני זה. בספר 10 מאמרות, זה ספר קבלה של הרמ"א מפאנו, כותב שהפועל הזה שלימד סנגוריה כל כך יפה על המעביד שלו, זה היה רבי עקיבא. לפני שהוא נעשה רבי עקיבא, שהוא היה עקיבא. וידוע שהקדוש ברוך הוא תמיד משלם מידה כנגד מידה. אם אתה מלמד על כל אדם זכות, ואתה תמיד מסתכל בצורה חיובית על כל אחד, אז גם איתך מסתכלים באותו צורה, גם עליך מסתכלים באותה צורה. אז לכן בשבילי זה סיפור אחד בהמשך. אצל רבי עקיבא, מכיוון שהוא הסתכל בצורה חיובית, אז אחר כך אותה גברת, אותה רומית, אומרת, הוא בטח חולה. זה לא בכוונה, הוא בטח חולה. זה היה אמת, אבל לא כל אחד זוכה שאנשים יחשבו עליו טוב. זה היה צריך להיות גם זכות שלו. עכשיו, ההסתכלות הזאת של רבי עקיבא היא הייתה אצלו, הייתי אומר, צורת חיים. זה לא בא לידי ביטוי רק בסיפורים שאני סיפרתי, זו הייתה צורת החיים שלו. הוא היה איש שרואה כל דבר ורוד בצורה מפחידה, עד שהאנשים שסביבו כבר התעצבנו ממנו. זאת אומרת, זה היה כל כך ורוד, מספיק כבר עם העיניים הוורודות האלה. עד כדי כך, זה הגיע עד כדי כך. עכשיו, אני חושב, הוא הגיע בכישרונות שלו, זאת אומרת, אדם שהתחיל ללמוד בגיל 40 ועבר את כל חכמי דורו. הוא היה גאון לא רגיל. אני חושב שגם היכולות הלימודיות שלו ינקו מאותה השקפה ורודה. עוד כישלון, אז מה? איך להבדיל בין יהודי ללא יהודי, איך אמר אדיסון אחרי 80 ניסיונות לעשות את ה... לא את הנורה, את החוט, להט, שלא הלך לו, אז אשתו, הייתה לו אישה שהייתה מציקה לו, אז אמרה לו, מה אתה? אז הוא אמר לה שכל ניסיון שעשיתי רק מקרב אותי לתוצאה האמיתית. אז אצל רבי עקיבא זה היה ממש בחוש, כל כישלון שהיה לו רק העלה אותו, הוא ראה את הכל בצורה כזאת, איפה זה בא לידי ביטוי? חכמינו מספרים שאחרי חורבן הבית הלכו החכמים ברומי וביניהם רבי עקיבא, והם רואים שווקים, אנשים נכנסים, יוצאים, מוזיקה ברקע, אנשים שמחים. הם היו קודם בירושלים וראו אותה מושפלת, ועכשיו הם הגיעו לרומי והם רואים אותם חוגגים ושמחים. הם לא יכלו לשאת את העלבון הלאומי הזה, אז הם התחילו לבכות. ובאותו רגע שהם בוכים, רבי עקיבא צוחק. אז הם שואלים אותו, מה קרה? מה אתה צוחק? הם שואלים אותם, מה אתם בוכים? אז הם אומרים לו, תראה, זה. אנחנו עושים את ה... אנחנו נקראים הבנים של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו נזופים, חטפנו פליקים. ואלה חוגגים. אז אומר להם רבי עקיבא, על זה אני צוחק. מה אתה צוחק? אם לאנשים שהם עוברי רצונו כך, אז לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. זה עניין של זמן. יתגלה בסוף. אבל יהיה פי כמה וכמה. כי אם לאלה ככה, אז להם כל שכן. אחר כך, בהזדמנות אחרת, עלו לירושלים, הגיעו להר הצופים. הגיעו להר הצופים, אז הם רואים את מקום הר הבית מרחוק. אז הם עשו קריאה בבגד, כמו שההלכה אומרת, שמי שרואה צריך לקרוע סימן אבל. הם ככה מהר הצופים מסתכלים, הם רואים שועל יוצא מקודש הקודשים. מסתכלים, איזה אלבון. מקום שהכהן הגדול היה נכנס לשם פעם אחת בשנה, ומתקדש ומתאר לפני שהוא נכנס, שועלים הלכו בו. זה ביזיון. מתחילים לבכות. והוא צוחק. אז הם אומרים לו, נו עקיבא, יש גבול, כל תעלול, עד מתי אתה תצחק? אמרו, למה אתם בוכים? למה אתה צוחק? אז הם אומרים לו, מקום המקדש, שואלים הולכים בו. אז הוא אומר להם, על זה אני צוחק. מה אתה צוחק? אז הוא אומר להם דבר מעניין, שאנחנו הובטחנו, שתי נבואות הובטחנו. נבואה אחת, שציון שדה תחרש. שיהיה חורבן הבית. את זה הנביא אוריה אמר. אבל ישנה נבואה גם של זכריה הנביא. עוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים, וילדים משחקים בה, והייתי בנה וזה וזה. יש לנו כלל, שאם הנבואה הזאת התקיימה, מובטחנו שגם זו. אז אני, דווקא בגלל שאני רואה את השועל, אני בטוח שהשנייה תתקיים. אז אמרו לו, תשמע עקיבא, ניחמת אותנו. אחר כך בהזדמנות אחרת הוא נכנס פעם עם החברים לבקר את הרב שלו. הרב שלו היה מבוגר וכבר נוטה למות, אבל האיסורים היו קשים מאוד, איסורי גוף. אז התלמידים כל כך שמעו את הזעקות, את ההנחות של הרב, הם לא יכלו לשאת את זה, מבחינה נפשית, רגשית. אז הם התחילו לבכות. והוא צוחק. אז אמרו לו, עקיבא, מה? קצת דרך ארץ, פה אתה צוחק? אז הוא אמר להם, למה אתם בוכים? אז הם אמרו לו, אנחנו בוכים כי ספר תורה שרוי בצער. כאילו הרב זה סמל של ספר תורה, הוא שרוי בצער. אמר להם, אני אגיד לכם, אני יש לי שנים שאלה על הרב הזה. שנים יש לי. הכל הולך לו בחיים. כסף, בריאות, נחת מהילדים, הכל הולך. הייתי בטוח שהוא כבר אכל את הגן עדן שלו בעולם הזה. עכשיו שאני רואה שהוא מתייסר, אני אומר, בסדר, ברוך השם, ברוך הבא לקלאב של המתייסרים. טוב, אז זה רבי עקיבא. זה היה צורת ההסתכלות שלו באופן טבעי. וזו צורת ההסתכלות שקידמה אותו בחיים, כמו שאמרתי קודם. הבעיה שלנו זה שאנחנו לא רוצים, כמו שאמרתי, לשנות ראש, לא רוצים לעשות איזשהו עיתוי, לא רוצים לשנות מהלך, איך שקראנו לזה קודם. אם היינו משנים מהלך, היינו מקבלים ראש של רבי עקיבא קטן. היינו מקבלים הסתכלות רחבה הרבה יותר, ורואים את הדברים בצורה הרבה הרבה יותר חיובית. כמובן שעושים את זה רק ביחס לבעיות שיש לנו, לא ביחס לבעיות שיש לזולת. למשל, אם השני נמצא באיזשהו צרה, אז זה לא חוכמה אז להגיד, נו בסדר, תסבול. אז צריך לנסות להושיט לו יד. אבל ביחס אלינו, כדי לחיות טוב יותר, כדי לראות את הדברים בצורה נעימה, בצורה יפה, קוראים את זה להסתכל על חצי הכוס המלאה, אבל נדמה כשאומרים את זה, בסדר, בסדר, תסתכל על חצי הכוס המלאה, אבל יש חצי כוס ריקה, אל תשכח גם את זה. אז התשובה היא שאין כוס חצי ריקה. כל הזמן שתחשוב שהיא ישנה, היא ישנה. כשהיא לא קיימת, היא לא קיימת בכלל. זה הכל תלוי באיך שאתה תסתכל ואיך אתה תתרגם את הדברים בצורה מוחלטת. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? כי כאשר האדם לא דן את השני נכון, אז חלילה הוא בעצמו נכשל באותו דבר. זאת אומרת, יש, כל פעם אנחנו אומרים את הכיוון החיובי, מה כדאי? אבל יש גם כן, כן, תנו, נו, נו. אם לא תעשה, אז זה לא משתלם גם כן. שלמה המלך בנה את בית המקדש. בית המקדש הראשון נבנה על ידו. עכשיו, מכיוון שהוא השקיע בו הרבה, הוא ראה את עצמו כפטרון. את המפתחות של הבית הוא שמר אצלו תחת הכרית. כל בוקר הוא היה נותן אותם לכהנים שהיו מתחילים את העבודה. יום אחד הוא קם מאוחר. המחכים הכהנים בית המקדש, אי אפשר להיכנס, המלך עדיין יושן. זה לא כל כך מרנין, ולא כל כך, זה לא כבוד, לא לבית השם ולא למלך. היה שם אחד שאמר, מה זה חוצפה? צריך כבר להקריב את הקורבן בבית המקדש, בגלל שהמלך יושן זה לא מתאפשר. כשהמלך יתעורר הוא לא יתבייש, מה שאומרים, צבר כזה, אתה לא מתבייש, קורבן בגללך לא יקריבו להשם. מי זה היה אותו חוצפן? זה היה ירובעם בן נבט, מלך שמלך אחריו. חז"ל אומרים שני דברים. הירובעם הזה, בזכות זה שהוא לא התבייש והוכיח את המלך על דבר לא נכון, הוא זכה למלוכה. אבל בזכות זה שהוא הוכיח אותו עם ערס וברבים ובייש אותו, הוא בעצמו ביטל את כל הקורבנות בבית המקדש. הוא חטא באותו חטא כפל כפליים. ובת קול יצאה ואמרה, הוא לא שמע את זה, אבל באותו זמן שהוא צעק על שלמה, איך אתה ביטלת קורבן התמיד פעם אחת, באותו רגע יצאה בת קול ואמרה, ואתה עתיד לבטל מוספים ותמידים, ואתה צועק. זאת אומרת, כאשר האדם לא דן את השני לקו זכות, אף אחד לא אמר לך לא להוכיח, תוכיח, השאלה באיזה צורה אתה עושה את זה, באיזה רמה אתה עושה את זה, האם יש לך בזה נגיעה אישית או לא. האם אתה דן אותו לקו זכות שיש איזשהו סיבה למה הוא הגיע למעשה הזה? כאן אנחנו מגיעים לסיפור שהוא ממש כואב. אולי יש לו אפילו איזשהו סיומת אולי קצת שמחה בימים האלה, בתקופה האחרונה. זה הסיפור של הולדת הנצרות. הנצרות כידוע נוצרה על ידי יהודי. זאת אומרת, הראשון, אמנם זה לא הנוצרים במובן המתפתח שלו, אבל הראשון שהקים אותה היה יהודי, וזה היה על רקע משהו. אז חז"ל מספרים לנו על רקע מה הוקמה הנצרות. מאוד לא נעים, זאת אומרת. זה היה מעשה עם אחד מהתנאים החשובים, ששמו היה יהושע בן פרחיה. יהושע הזה היה לו תלמידים שכרוכים אחריו בלב ונפש. אחד מהם היה ישו, בתור יהודי נאמן וחרד לדבר השם. יהושע בן פרחיה נאלץ מפני גזרת המלך לברוח למצרים. אחרי שהוא ריצה את עונשו, זאת אומרת המלך כבר לא רדף אותו, קיבל הודעה שהוא יכול לחזור לארץ. אז הוא מיד שהוא יכל חזר חזרה ארצה. והוא ביחד עם כל פמליית התלמידים שלו עולה לארץ. זה לא ביום אחד, אז הם היו באמצע הדרך, התאכסנו באיזושהי אכסניה. האכסניה הזאת היא הייתה של יהודי שהעקרת הבית שלו, בעלת הבית, מאוד מאוד כיבדה את הרב ואת התלמידים שלו, מאוד השתדלה להנעים להם את הזמן שהם שרו אצלה בבית. מה שקרה זה שלפני שרב יהושע בן פרחיה הרב רצה לעזוב את הבית, אז הוא אמר מילות שבח לאירוח הנאה והיפה שהוא קיבל כאן. אז הוא התבטא כמה נאה אכסניה הזו. הוא רצה שעקרת הבית תשמע, שבעל הבית תשמע, שהוא מודה להם על האירוח. ישו גם שמע את המשפט הזה, והוא היה שקוע בדברים אחרים. זאת אומרת, ישו, הוא לא היה שקוע באמת תוכו כברור בלימוד התורה ובמוסריות גבוהה. הוא היה שקוע בדברים לא צנועים כל כך, וגם בהסתכל איפה שהוא לא צריך להסתכל וכו'. כשהוא שמע את רבו אומר כמה נאה אכסניה זו, הוא לא פירש את זה כמה נאה האירוח. הוא חשב שהרב נותן ציון ליופי של בעלת הבית. כמה נאה אכסניה הזו, הוא פירש. אז הוא מיד קם ומחה שהיא לא עומדת בקריטריונים של מלכת היופי איך שהוא רואה אותה. הוא מחה, אמר הרב, היא לא. אז הרב נדאם, הוא לא חשב שהתלמיד הבין אותו ככה. הוא לא האמין שבין התלמידים שלו יש אחד שזה כאילו מה שתופס אצלו מקום. אז הוא הקפיד עליו. וההקפדה התבטאה זה שהוא הפסיק לדבר איתו. כמו שאומרים, מחרים אותך. בזה אתה מונח, כמו שאומרים. אז לך מפה. אתה לא ראוי ללמוד אצלי. אנחנו לא ברמה כזאת. עכשיו, התלמיד ניסה להתקבל חזרה. הוא בא כמה פעמים לבקש סליחה ואמר שהוא ישנה את הנהגתו. עכשיו, כל פעם שהוא בא, הרב עדיין הרגיש או שהוא הרגיש שהבקשת סליחה שלו עדיין מלשפה ולחוץ, או שהוא עדיין היה עליו בהקפדה ולא רצה לקבל אותו, לא רצה לדבר איתו. אז הוא סימן לו, כמו שאומרים, לא רוצה. אבל התלמיד הגיע למצב שהוא כבר לא היה לו כוח נפשי לנסות עוד פעם. אז הוא עשה, כמו שאומרים, אני עושה עוד ניסיון אחרון. אם הוא לא יקבל אותי, אז כמו שאומרים, אני עוזב את הדת. אז באותו זמן שהוא הגיע, התמזל המזל, והרב באותו זמן היה באמצע התפילה. והתלמיד לא התייחס לזה שהרב באמצע התפילה. היה באמצע התפילה, הוא קרא קריאת שמע. ואז באותו יום ממש הרב החליט שהוא מקבל אותו. זו הייתה ההחלטה, וזהו. אז הוא הגיע, הוא סימן לו, אני באמצע קריאת שמע, לא יכול לדבר איתך, תמתין. הוא היה רגיל שהוא עושה לו ככה. הוא ראה אותו עוד פעם עושה עם היד משהו, הוא כבר לא הבחין בתנועות. הוא אמר, זהו, הוא זורק אותי מכל המדרגות, וזהו. ואז הוא הלך והקים את הנצרות. ועל זה נשפך דם ומכל מה שזה כולל. איך אומרים, אצלהם כתוב שאסור לשפוך דם. אז מה עושים? שורפים את הבן אדם כמו שהוא, לא נשפך הדם. זה האוטו דפה של הנצרות. החזל, אין להם סנטימנטים לאף אחד. זאת אומרת, אם יש דבר שצריך לבקר אותו, הם מבקרים אותו. הם לא משאירים דבר ככה, כאילו מה שנקרא מתייחים. והם מבקרים. קודם כל, יש מה לבקר את ישו. הוא כבר תרגם את מה שהרב חושב, ומה שהוא מתכוון, ומה שהוא בטח הוא לא רוצה לקבל אותי אף פעם. אתה רואה שכשבן אדם מתרגם, יוצא מזה לא טוב. אני לא יודע אם אפשר להאשים אותו, בסך הכל היה תלמיד. חזל ביקרו את הרב, את יהושע בן פרחיה. אתה מדי היית בהקפדה, מדי היית בשמאל דוחה, זה לא היה הדרך. זו לא הייתה הדרך. מה זה קשור לנושא שלנו? כי כאשר אתה רואה תלמיד, אתה באמת ברמה מוסרית גבוהה, אבל אתה רואה תלמיד שהוא באמת מונח בעיניים היפות או הלא יפות של בעלת הבית. כן? לא ציפית שזה התלמיד שלך, אבל מתברר שזה המושגים שלו עכשיו. אז צריך לחשוב מה הביא אותו לזה. ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, ייתכן שהחינוך והבית וכל הדברים הללו הם אלה שהובילו אותו לזה. מי לימד אותנו את המוסר הזה? לימד אותנו את זה אליהו הנביא. לרבי שמעון בר יוחאי היה בן. הבן הזה יום אחד נסע, הלך בדרך עם חמור, ופתאום הוא רואה בן אדם מאוד מאוד מכוער. אז הבן אדם הזה אומר לו, שלום עליך רבי. אז הוא לא עונה לו, אומר לו, תגיד לי, כל האנשים בעיר שלך מכוערים כמוך? ככה הרב פונה לתלמיד, כולם מכוערים כמוך? אז אותו אחד עונה לרב, לך לאומן שעשאני ותאמר לו כמה מכוער כלי זה. אז רבי אליעזר, רבי אלעזר, שהוא שמע את המילים האלה, הוא הבין את הבעייתיות של מה שהוא עשה. והוא ביקש סליחה מיד. אמר לו, לא, 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 לא. עכשיו אני כבר לא סולח. לך לאומן שעשה אותי ותגיד לו. ולאורך כל הדרך זה הפך להיות מין מרדף. המכוער הולך ומאחוריו הולך רבי אליעזר ומבקש סליחה. מגיעים לעיר, אנשי העיר ידעו שהרב אמור להגיע, יצאו לקדם את פניו. אז אומרים, שלום עליכם, ברוך הבא. אז אותו מכוער אומר להם, למי אתם אומרים ברוך הבא, שלום עליכם? אז אמרו לו, לזה שהולך אחריך. זה שהולך אחריי, שלא ירבו כמותו בישראל. ואז הם ביקשו סליחה בשם הרב, ותסלח לו, בסוף הוא סלח. אז הרבה דנים, מה זה, איזה מין הנהגה הזאת של בן אדם, שהוא בא, מודד בן אדם בצורה החיצונית שלו, מה? הוא כבר לא שואל אותו כמה מכוער אתה. כל העיר שלך מכוערים כמוך. זה מין משהו, זה זלזול. אז חכמנו מפרשים שהכיעור של אותו בן אדם לא היה כיעור חיצוני מדווקא. הוא ראה עליו מידות מושחתות. הוא ראה עליו מידות לא יפות. נו, אז אם ככה, זה טוב. הוא אמר לו, כולם כמוך, רצה לעורר אותו לתשובה. אז מה היה הבקשת סליחה? משום שזה בדיוק מה שאמר לו אותו אדם. לך לאומן שעשה אותי ותגיד לו כמה אני מכוער. במילים אחרות אומר לו, אתה יודע איזה ילדות הייתה לי? אתה יודע מי אבא ואמא שלי? אתה גדלת אצל אבא, אתה נולדת מאבא, שהוא היה רבי שמעון בר יוחאי, התנא החשוב שבדורו. אני נולדתי מאדם פשוט, אני גדלתי במקום פשוט. לא היו לי הנתונים שהיו לך. לך לאומן שעשה אותי. יש דברים שהם לא תלויים בי. ישנם דברים שנסיבות החיים הביאו אותי להיות כזה מכוער כמו שאתה רואה אותי. אז למה אתה בא אליי בטענות? זה המסר שאחר כך מספר את הגמרא שהאדם הזה זה לא היה אדם. אליהו הנביא התחפש בלבוש אדם כדי להפיל בפח, אם אפשר לבטות כך, את רבי אלעזר ברבי שמעון, כדי ללמד אותו לקח איך מתנהגים עם אנשים. הוא ידע שהוא טיפוס כזה שמסוגל ככה ל... אנחנו מכירים אותו מאז שהוא יצא מהמערה, והוא שורף את כל מה שלא נראה לו בעיניים. הוא איש של גבורות, איש תקיף. אי אפשר ככה בעולם הזה. אתה צריך למדוד את האנשים בצורה אמיתית, בצורה פנימית. אתה לא יכול ככה לשפוט בצורה מזולזלת. וזה הייתה הדרישה מיהושע בן פרחיה. הדרישה הייתה, יהושע, אתה יש לך תלמיד נמוך, כל הכבוד. בסדר גמור, אתה צריך לדעת מאין הוא בא. והאמת, האמת היא שאין מציאות כזאת. אין לך דבר שאין לו מקום. זה עוד פתגם בפרקי אבות. אין לך דבר שאין לו מקום. זה שאין דבר שאתה לא יכול לקלוט אותו באיזשהו סיבה שהמקום, היסוד, המקום מאין הוא בא, הוא זה שהביא אותו לאותם התוצאות שהוא בא אליהם. אין לטוב ואין למוטב. וזה נוגע גם למנהיגות, זה נוגע גם לבית משפט. ואם החלטנו שאנחנו בכל זאת נשארים בתוך הבית משפט האישי של הדמיון שלנו, אז לפחות נלבש את את אותו מעיל, אני יודע איך הם קוראים למעיל הזה, המעיל האמיתי של השופט. שהמעיל של השופט האמיתי זה מעיל של חסד. הגלימה הזאת שהוא לובש, גלימה כזאת שהוא מתייחס לכל אחד, ושהוא מסתכל על כל אחד, ושאני לא עמדתי במצב שלו, אני לא יודע מה עבר עליו, ואני לא יודע מה הביא אותו למה שהוא עושה. אני שופט כי אני צריך לשפוט, אבל מה עומד מאחורי כל זה? אין לי שום מושג. בנושא הזה, אפילו גדולים וטובים לא קל להם. חזל מספרים על הלל הזקן, שהוא בא לממרה הזאת, והווה דן כל אדם לקו זכות. אל תדין את חבר אחד שתגיע למקומו. וכל הנושא הזה, הלל חווה על הבשר שלו טעות שהוא עשה. ובגלל זה הוא אמר את המאמר חזל הזה. אין אדם עומד על דבר הלכה, אלא אם כן נכשל בה. אותו הלל שכשהוא ביום שישי רוצה להתרחץ, בא איזשהו בן אדם ומזלזל בו ושואל מי כאן הלל, מי כאן הלל, ומתחיל לשאול אותו שאלות של שטות והבל, הוא עונה לו לאט לאט, בדרך ארץ, עם כל הסבלנות שבעולם, ואחר כך אותו אדם כבר מתעצבן, הוא אומר לו, אני רציתי לעצבן אותך והתערבתי עם מישהו שאני אצליח לעצבן אותך, אז הוא אומר לו, אל תדאג, הלל לא יתעצבן, ואם יש לך עוד שאלות, תשאל. הכל טוב ויפה. אבל כשזה הגיע לחברים בקולגה שלו, אז היה איזושהי נקודה שהוא ראה, אותה ככישלון. היו חברים, תלמידי חכמים ברמה שלו. וזה חשוב לזכור, כי לפעמים לרדת לפשוט ממך ולתת לו את תשומת הלב, קל לנו. אבל שיש מישהו שהוא ברמה שלך והוא חזק מותך, החכמים מספרים שהיה תלמידי חכמים שהם נקראים בני בטרה, והם באו והם אמרו איזשהו דבר, ופתאום שאלו אותם שאלה והם לא ידעו לענות. אז מסרו את השאלה להילל, הילל ענה וענה בטוב טעם, ואז הוא גם כן מה שנקרא עקץ אותם. עקץ את אותם תלמידי חכמים שהשאלה הוא עברה מהם אליו. אמר להם, אתם יודעים למה אתם לא ידעתם? כי אתם לא באתם ללמוד משמעיה ואבטליון. זה היו שני רחמים גדולים שהם מאוד מוכשרים. הבעיה שלהם שהיה בעיה, הם היו גרי צדק. היו כאלה שלא רצו כאילו ללמוד מהם כי זה לא מכובד. אז הוא הצליף בחכמים האלה, אתם בגלל שלא למדתם מהם, לכן אתם לא יודעים. ובאותו רגע הוא נשאל שאלה והוא לא ידע לענות. באותו רגע. דרך אגב, זה גם כן דבר שקורה, זה מוכיח שכאשר האדם, השם אוהב אותו, אז הוא מקבל את האונס שלו מיד. כאילו מין איתות, לא היית בסדר, לא היית בסדר, שים לב, אתה לא היית בסדר, תתקן את הנושא. אז הוא מיד שכח, ואז הוא קם ואמר, אני לא הייתי בסדר. זאת אומרת, נכון שיכלתי לשפוט, צריך להעיר להם, אבל אל תדין את חברך שתגיע במקומה. אתה לא יודע מאיזה נקודת מוצא היה קשה להם לבוא לשמוע מאותם גרים, אתה לא יכול לשפוט, אתה כבר עושה ספקולציות. כי הם גרים, לכן לא היה נעים לכם לבוא, אתם מרגישים את עצמכם מיוחסים, אתם אליטות כאלה, לא יכולים לבוא. אתה כבר, זה כבר פרשונים, זה לא דבר שאתה ראית אותו באמת, אז זה לא דרך נכונה, לא צודק מצינך, היה להשפיל אותם ככה. ולכן, כאשר עשית את זה, מיד נכשלת. אז סיכום של הדברים הוא כזה, שאנחנו חיים בעולם, והעולם מורכב לא ממה שיש בו, אלא ממה שאנחנו רואים בו, ויש לנו אפשרות להסתכל בצורה חיובית על כל דבר, ולשפוט כל דבר בצורה, אני זוכר שישבתי פעם באיזה שיעור, והיה סיפור שאני סיפרתי, הסיפור היה לבטות איזשהו דבר של לג ובוז על בחינה מסוימת, עניין מסוים, מידה לא יפה. ואני סיפרתי סיפור, וקם איזשהו אדם ששמע את הסיפור, כולם צחקו, וזה רק הוכיח שהם הבינו את המסר, אבל הוא התעקש והתעקש והתעקש והתעקש, לא, אבל למה אתה אמרת ככה, אבל למה אתה אמרת ככה? והרגשתי שזה כבר, הוא מנסה, זה כמו שאומרים, הוא הבין, אבל הוא רוצה לטעון טענות, משהו כזה. אז אמרתי לו, נו, יפה מאוד, בסדר, אם אתה ככה מבין, זה יפה שאתה רואה את הדברים בצורה הזאת, תודה שאתה נתת לנו גם את הזווית הזאת וכו' וכו'. אבל בליבי היה עליו, זאת אומרת, אני לא הראיתי את זה ברבים, אבל היה לי, למה הוא מפריע לי ככה באמצע השיעור. אבל אחר כך נפגשתי עם איזה אדם, ואותו אדם אמר לי, האיש הזה הוא איש אמת. ככה חשב, הוא אמר. אז חשבתי לעצמי, אתה רואה, אפשר היה להסתכל על זה מזווית אחרת גם כן. הוא לא מתבייש להגיד את מה שהוא אומר, לא כל אחד היה מסוגל לעשות את זה. יש מה ללמוד ממנו גם כן, לעמוד ולהגיד את הדבר לא נכון. רק זה נגע באגו שלך, לא יכולת להכיל את זה, אבל זה לא האמת. האמת היא שבן אדם יכול להביט על כל דבר בזוויות אחרות, ואיך אומרים, העולם הרבה יותר מפתיע ממה שהוא נראה. והדמיונות הכי הכי מעוותים שאנחנו נעלה כסנגוריה על בני אדם, יכולים להתגלות כנכונים ואפילו כמדויקים. אף פעם אנחנו לא נפסיד, סיפר לי אדם שהוא מחנך בכיתה, הוא נוהג מנהג יפה, הוא מסתכל לפני השנה על כל, על התיק של הילד, מאין הוא בא ואיפה וכמה וכולו וכולו וכולו, והיה ילד אחד שהוא ראה עליו שהוא יתום. המחנך הזה בעצמו היה יתום, היה לו רגישות גבוהה ליתומים, במשך כל השנה הוא מאוד מאוד השתדל יותר בשביל הילד הזה. הילד הזה לא היה יתום. זה היה טעות, הוא טעה שם, אני לא יודע במה. הילד לא היה יתום, אבל זה ילד מופרע לחלוטין. והשנה הזאת שימתה אותו מן הקצה אל הקצה, רק בגלל שהמורה חשב שהוא יתום. זאת אומרת, אז הוא השקיע קצת אחרת. אז הכל תלוי במה שאתה חושב ואיך שאתה רואה את הדברים, ויש בידיך גם כן לשנות בהתאם למה שאתה חושב. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו קודם כל לחשוב מחשבות נכונות ובהתאם למחשבות האלה לדבר את הדיבורים הנכונים, ואז במילא המעשים שלנו גם כן ייראו אחרת ואז העולם ייראה אחרת.